מתרגלים ללכות בדיקת חמץ. נתחיל אולי בלי נדר, סימן אחד קודם, בהלכות שבת הגדול. אומר השולחן ערוך בסימן פנמד, שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול, מפני הנס שנעשה בו. מה זה הנס שנעשה בו? אז הדברים מפורשים בטור על המקום. בסימן תפלמת שבת שלפני הפסח, הטור הזה כתב את זה רבי יעקב בן רבי אשר, הוא היה חי לפני בערך 750 שנה. אומר הטור, שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול, והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים מקחו בעשור, כדכתיב, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם שבעשירי לחודש ניסן, כל אחד יקנה כבש בשביל קורבן פסח. ופסח שיצאו ישראל מצרים היה ביום חמישי, כדאיתא בסדר עולם. סדר עולם זה ספר שהתחבר בזמן המשנה לדרך תנא רבי יוסי בן חלפתא. אז שם כתוב, זה כך שמו סדר עולם, מסדר את התאריכים של מה שכתוב בתורה. אז הוא כותב שמה שכשבני ישראל יצאו מצרים, תתוו בניסן, שהיה פסח, זה היה ביום חמישי, ממש כמו השנה. אז יצא שאם כתוב בתורה שצריך בעשירי לחודש ניסן לקנות כבש באותה שנה, זה היה בשבת, שבת לפני פסח. עם 15 ביום חמישי, אז עשיר את זה בשבת. היום אסור לקנות דברים בשבת, אבל אז התורה, אז התורה הותה להם את הכבש לקנות בשבת. ונמצא שעשרה בחודש היה שבת, ולקחו להם כל אחד צלב לסחו, וקשרו אותו בקרעי מיטתו. זאת אומרת, עד ליום י' ד' בניסן, שפה שחטו אותו, הם קשרו אותו לרגליים של המיטה. ושאלו במצרים, למה זה לכם? ושבו לשוחטו לשם פסח במצוות השם עלינו. והיו שניהם כאות על ששוחטים את אלוהיהם. זה היה עבודה זרה, והם משתחווים לכבשים המצרים. ולא היו רשאים לומר להם דבר, לא יכלו להתרקח, פחדו מהם. רק אחרי שקיבלו, הרבה מכות כבר קיבלו, דם, שרדי, הקנים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך. אז הם פחדו. ועל שם אותו הנס ששוחטים את העבודה, הולכים את העבודה הזרה שלהם בשחיטה והם נאלצים לשתוק, בשם זה קוראים אותו שבת הגדול. החזוני שמר, צריך להבין פה למה אם כל אחד קשר את הכבש לרגל של המיטה שלו, מה שיפה לו לישון באמצע הלילה, יותר טוב היה לקשור אותו בחצר, בחדר השני, מה החזוני שבא ללמד אותם, כנראה שכחנו שרבנו אמר להם לעשות, לקשור את זה לרגלי המיטה, ללמד אותה, שעיקר הגאולה תלוי בשמירת טהרת המשפחה. לכן אמר החזון איש, מצווה גדולה, מלבד שכל אחד צריך לשמור היטב את טהרת המשפחה, כמה שיותר ללמד את האחרים, כמה שיותר להקים מקוואות בכל מקום, כדי שישמרו כולם את טהרת המשפחה כדת וכדין. איסור נידה זה מהעבירות הכי חמורות שבתורה. זה בייהרג ואל יעבור. אנחנו יודעים מה אומרת בסרט פסחים. דף קפה עמוד א'. שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה חוץ מעבודה זרה לגילוי עריות ושפיכות דמים. כך כתוב בגמרא במסכת פסחים דף כ"ה, סוף עמוד א' ותחילת עמוד ב'. כך כתוב גם בגמרא במסכת סנהדרין דף ע"ד. גילוי עריות זה כולל גם איסור נידה, שזה בלי יהרג ואל יעבור. אומר החפץ חיים, מלבד שזה ההלכה, כלול בהלכה הזאת גם, שהנזק שנהיה לאדם מלהיכשל בזה, זה יותר מאשר הנזק שנהיה מלמות. שני אנשים נסעו ברכב, רחמנא ליצלן, היה תאונה. אחד נהרג ואחד ניצול. זה שניצול המשיך לנסוע אחרי זה הלאה, אחרי שטיפלו בהרוג, המשיך לנסוע הלאה, והמשיך, וכשהגיע לאן שהגיע שם נכשל באיסור נידה, אומר החפץ חיים, מי ניזוק יותר מהנסיעה הזאת? זה שניצול ניזוק מהנסיעה הזאת יותר מאשר זה שנהרג. כי הנזק שנהיה מזה לנשמה, זה יותר גרוע מאשר למות. לצערנו הגדול, יש אנשים שלא יודעים עד כמה הדבר חמור, ונכשלים בזה. ואיסור נידה, זה לא רק בזמן שיש שם נידה. כל זמן שהיא אחרי שהייתה נידה, לא עשתה את הסדר של הטהרה, שכולל כמה פרטים, ועיקרו הטבילה במקווה, אז נשארת באיסור נידה. ואין מבדל אם זה נשואה או לא נשואה, איסור נידה זה בכל מקרה בין בחורה בין נשואה. אפילו אישה מבוגרת שכבר עבר שנים שלא ראתה, אבל לא טבלה מאז שראתה, לא עשתה את הסדר שלה שצריך, עדיין נידה שזה מה שאסור ביהרג ואני אמרו. אז ללמד אותם את חומרת הדבר הזה, ציווה למשה רבנו את הכבש, מעשרה בניסן עד י"ד בניסן, שעון הרגל של המיטה לדעת, שעיקר הגאולה תלויה בטהרת המשפחה. נמשיך הלאה. זה ראינו בשולחן ערוך סימן תפלמד, עכשיו נעבור לסימן תפלמד לדיני בדיקת חמץ. בתחילת ליל י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר. זאת אומרת, לילה לפני תחילת הפסח. ליל הסדר זה ליל 15 בניסן. אז לילה אחד לפני זה, בליל י"ד בניסן, זה הזמן של בדיקת חמץ. בודקים את החמץ לאור הנר, בחורים ובסדקים, בכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ. משנה במסכת פסחים, בדף בית עמוד א', אומרת המשנה, או ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. כל מקום שהם מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. יש לאדם איזה מקום בבית שאף פעם אף אחד לא מכניס שם חמץ, לא צריך בדיקה, אבל אם יש לילה ילדים בבית מסתובבים, אז גם אם הוא לא מתכוון להכניס חמץ, הם מכניסים חמץ לכל מקום. אבל אם יש להם איזה משרד, במשרד יש לו איזה בוידים שהוא יודע שאף פעם אין אף אחד שנכנס שם עם חמץ, אין שם, הילדים שלו בבית, במשרד שלו הם לא מגיעים, ויש שם מקום, איזה בוידים שאף פעם לא יכניס שם חמץ, אז לא צריך לבדוק. ובמה אמרו בית שורות במרתף, מקום שמכניסים בו חמץ, בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שאין להם לראות. חופשיך השולחן ערוך ואומר, ייזהר כל אדם, שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יאכל עד שיבדוק. כשהגיע הלילה של הבדיקה, לא יעשה קודם מלאכה אחרת, לא יאכל קודם עד שיבדוק. ואפילו אם יש לו עת קבוע ללמוד, יש לו שיעור קבוע שהוא לומד כל יום, לא ילמוד עד שיבדוק. תפילת ערבית יכול להתפלל קודם. ככה מנהג שמקדים לתפילת ערבית קודם. יש אומרים שגם שיעור קבוע עם בבית המדרש, אחרי התפילה זה מותר. כי אין חשש שהם יבואו להימשך, אין זמן קבוע מסודר, אין חשש שיבואו להימשך, להימשך זה. כך אמרו של אבורה לדינה. יש להם שיעור קבוע בבית המדרש אחרי התפילה מותר, ודאי זה לא יגרום שהוא יימשך ולא לא כל לילה. ואפילו אם יש לו עת קטן, ואם התחיל ללמוד מבעוד יום, אין צריך להפסיק. זה מדבר אפילו לא בשיעור קבוע, סתם אדם לומד לבד, אם התחיל ללמוד בעוד יום אין צריך להפסיק, כך אומר השולחן ערוך, והרמ"א סובר, ויש אומרים שצריך להפסיק, וכן נראה לי עיקר. סימן ת' מבית סעיף א', קודם שיתחיל לבדוק, יברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. זאת אומרת, הברכה שעושים על הבדיקה, הברכה שעושים על הבדיקה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביעור חמץ, לא מברכים על בדיקת חמץ. למה? כי המצווה זה ביעור חמץ. בתורה יש כתוב לנו מצווה לבאר את החמץ. תשבית ושעור. לבדוק זה תקנת חכמים, לבדוק בלילה כדי שלא יקרה שנשאר משהו שהוא לא יודע ממנו, והוא לא מבאר אותו. אבל עיקר המצווה דאורייתא זה הביעור, והבדיקה זה הקדמה לביעור. אז לכן, מברכים בלשון אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. אומר הרמ"א, ואם התחיל לבדוק מלא ברכה, יברך כל זמן שלא סיים בדיקתו. אם הוא באמצע לבדוק, הוא נזכר שהוא שכח לברך, אז יברך באמצע הבדיקה. ואם הוא כבר גמר לבדוק ושכח לברך, אומר המשנה ברורה שאז הוא יברך בשעת השריפה. יש חולקים, הוא אומר וסוברים, אף על פי שהנוסח של הברכה זה על הביאור, אז אדרבה, השרפה זה הזמן הכי טוב לברך. אבל בכל אופן, כיוון שהתקנת החכמה הייתה לברך בשעת בדיקה והוא שכח, אז כבר לא יכול לברך בשעת שרפה. ולכן, לפי דעתם, אם הוא שכח לברך על הבדיקה והוא מברך על השרפה, יברך בלי שם מלכות. כלומר, יש לברכה שרוצה לסמוך ולברך עם שם מלכות בשעת השרפה, אם הוא שכח בשעת הבדיקה לברך, אין מוכרים בידו, ויש לו על מי לסמוך. ממשיך השולחן ערוך ואומר, וייזהר שלא ידבר בין הברכה לתחילת הבדיקה. ואם הוא לא עשה כך, הוא כן דיבר, זה הפסק, אומר שם, הוא צריך לחזור ולברך. אז לכן צריך מאוד להיזהר שלא לעשות את זה, שלא יגרום. שהמחה הראשונה תהיה ברכה לבטלה. המשיך על שולחן ערוך, וטוב שלא ידבר דברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה, כדי שישים אל ליבו לבדוק בכל המקומות שאנחנו עושים בו חמץ. זאת אומרת, מעיקר הדין, אם הוא כבר התחיל לבדוק, אם הוא עכשיו ידבר, אין בזה בעיה של הפסק. כי לא היה הפסק בין הברכה לתחילת הבדיקה. אבל אף על פי לכתחילה, לא ידבר כל זמן הבדיקה, כדי שזה לא יגרום לסח הדעת, ואז ישכח איזה מקום לבדוק. אומר המשנה ברורה, כל זה בדברים שהם לא צורך הבדיקה. אבל בדברים שהם צורך הבדיקה, אז אומר המשנה ברורה, אחרי שהוא כבר התחיל לבדוק, אפילו לכתחילה יכול לדבר בדברים שהם צורך הבדיקה. אבל לפני שהוא התחיל לבדוק, אז לכתחילה אין לדבר גם בדברים שהם צורך הבדיקה. אבל בדיעבד אם הוא דיבר בין הברכה לתחילת הבדיקה בדברים שהם צורך הבדיקה, לא יחזור לברך. כבר בסרט ברכות בפרק שישי, שבדברים לגבי אכילה, שברכה על אוכל, אם הוא דיבר בדברים שהם צורך האכילה, זה לא יפסיק. אומר הרמ"א, שבכל מקום לכתחילה צריכים להגאולה לסימן קוסר זין, שבכל מקום לכתחילה לא יעשה את זה. אבל, אבל בדיעבד, אם זה צורך הדבר שעליו הוא ברך, אין וזה בעיה שעוסק. שיר השוואנו סימן למדבט סיף ב' בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים. יש לו כמה בתים, יכול ברכה אחת לבדוק את כולם. ואם בעל הבית רוצה, יעמיד מבנה ביתו אצלו בשעה שהוא מברך, והוא יוציא אותם מדי חובה בברכה, אחרי זה יתפזרו לבדוק איש איש במקומו על סמך הברכה שברך בעל הבית. אומר הרמה, ונוהגים להניח פליטי חמץ במקום שימצא עם הבודק, כדי שלא יהיה ברכתו לבטלה. ומי הוא אם לא נתן לו עיכב, לדעת כל אדם עם הברכה לבאר אם נמצא. זאת אומרת, מסביר המשנה ברורה שיש פה, כיוון שמחלוקת. יש סוברים שאם הוא לא הניח פתיתים, והוא בדק, והוא לא מצא שום דבר, זה בכלל לא דעת. אם הוא לא הניח פתיתים, והוא בדק ומצא דברים שהיו שם החמץ, אז ודאי שזה הכל בסדר. אבל אם הוא בדק ולא מצא כלום, אז יש אומרים שאם לא היה שום דבר, והוא לא, גם לא הניח, אז זה בכלל בטלה. הוא אומר, זה הרמה, זה לא כך. בדיעבד, אם הוא לא נצא פתיתים, וגם לא מצא שום דבר, זה לא ברכה לבטלה, כי זה המצווה, הברכה לבדוק, אם יש. ועוד, שהרי הוא משאיר בדרך כלל חמץ לאכול בארוחת ערב וארוחת בוקר, ואחרי זה הוא ישרוף אותו בשריפה של היום, אז גם הברכה יכולה על זה לחול. כך הוא בשם התז. אז לכן השיטה העיקרית להלכה, שאין פה שאלה של ברכה לבטלה. והוא מביא בשאר הצדדים יותר מזה, שאתה סובר שיותר טוב לא להניח פתיתים. למה? כי אולי אחד הפתיתים יאבד, ואז הוא רק גרם לעצמו מכשול. אבל מי שהחוק יעקב כתב שבכל מקום אין לבטל את המנהג שכן להניח. אבל עם כל זה, חשוב מאוד להיזהר שלא להניח במקורות שהוא לא ימצא אותם. להניח שיהיה מספר מסוים, נוגעים 10 פתיתים, ולספור היטב היטב שהוא מצא את כל 10. על סימן הבא, סעיף א' אומר השולחן ערוך הבדיקה צריך שתהיה לאור הנר ולא לאור הלבנה, לא לאור הירח. ואם עבר ולא בדק בליל י"ד, אז יבדוק ביום י"ד, כשיבדוק ביום י"ד לא יבדוק לאור השמש אלא לאור הנר. והחסד ראשי אור הרב, מרפסת שהאור של הגרף ביום, הוא בודק, שכח לבדוק בלילה, הוא בודק את זה ביום לאור השמש, היא בדקה לאור החמת דיו. והוא עדין כנגד ערובה שבחדר, זאת אומרת מול חלון שיש שם אור חזק. סעיף ב' אין בודקים לאור האבוקה, אלא לאור הנר. אבוקה זה חיבור של הרבה נרות ביחד. אז קשה להכניס את זה בחום בסדקים, וגם הוא מפחד שזה לא ישרוף מקומות, אז הוא לא בודק יפה, ולכן בודקים בנר יחידי. ולא בנר של חלב, ולא של שומן, ולא של שמן, אלא בנר של שעבה. אגב, הוא יחידי, אבל שתי נרות ביחד, אפילו כלואים, דינם כאבוקה. סעיף הבא בודק כל המקומות שיש לחוש שם, הכניסו בהם חמץ. לכן כל חדרי הבית והעליות צריכים בדיקה, שפעמים אדם נכנס בהם בתו בידו. אבל אוצרות יין שאין מסתפק מהם, לכן מטבן וכיוצא בו אינם צריכים בדיקה. כל לפי המציאות, אם יש חשש שהוא פעם הכניס שם חמץ. חורי הבית וזיזים הבולטים הקטנים שלהם גבוהים הרבה ולא נמוכים הרבה צריכים בדיקה. אבל הגבוהים שהם יד האדם הגעת שם והנמוכים פחות דגים נטפחים להם צריכים בדיקה. שאומרנו, אם יש ילדים שמסתובבים שם אז גם זה צריכים בדיקה. אנחנו לא שפענו, המשנה אמרה בסעיף קטן ט' בבית של תינוקות מצויים בו בכל גם צריכים בדיקה שהם יניחו שם התינוקות מעט חמץ. סימן דף למדלת, דינים הנוהגים טרף אחר בדיקה, סעיף א', אחר הבדיקה יהיה נזהר בחמץ שמשייר, בין חמץ שהוא משייר בשביל לאכול בארוחת ערב או ארוחת בוקר, ובין חמץ שהוא משער את מה שהוא מצא, שהוא שומר אותו למחר ושרוף אותו מחר. אז יהיה נזהר שזה לא יתפזר כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת. סעיף ב', אחר הבדיקה מיד בלילה יבטלנו ויאמר, אחר בדיקה מיד בלילה יבטלנו ויאמר, קל חמירה דיתא ברשותי, דלא חזיתהו דלא ביארתה, יבטל ולהווה כהפרעה דהרה. אומר הרמב"ם ויאמר הביטול בלשון שמבין, ואם אמרו בלשון הקודש קל חמירה כולל חמץ וספור, אבל בשאר לשונות צריך להזכיר כל אחד בפני עצמו. רגילים להגיד גם בלשון של קל חמירה להזכיר שאומרים קל חמירה וקל חמיעה. זה התרגום של חמץ ושעור. פרשת בו כתוב פרק י"ג פסוק ז', ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבולך, מתרגם מקלוס, ולא יתחזי לך חמיע ולא יתחזי לך חמיר בכל תחומך. אז התרגום של חמץ הוא מתרגם חמיע, והתרגום של שעור מתרגם חמיר. הסימן זה ריש ריש, במילה שעור יש ריש, במילה חמירה יש ריש, ריש ריש זה סימן. סימן דומה לזה בגמרא מסכת שבת דף ס"ח עמוד א', אמר לנו מר יצחק סמך סמך סימן. יש בגמרא, עכשיו זה בא להגיד שרבי יוסי אוסר הסימן הזה, יש מחלוקת על כמה כיתה אם מותר או אסור, אז רבי יוסי אוסר, אז אוסר ורבי יוסי זה סמך סמך סימן. והמורה שמוזכר לנו בש"ס הכי הרבה פעמים, שהוא נותן סימן כדי לא לטעות מי במחלוקת בין תנאים, מי אומר כל שיטה, זה רב נחמן בר יצחק. על כל פנים, אז החמירה וחמיעה זה תרגום של שעור וחמץ. קל חמירה זה כל שעור, וקל חמיעה זה כל חמץ. שעור זה משהו שמחמיץ אחרים, חמץ זה חמץ רגיל כמו לחם. שעור זה משהו כמו שמרים, שהוא מחמיץ את כל העיסה. דבר קטן, שמים אותו בעיסה, הוא מחמיץ את כל העיסה. אז אומרים קל חמירה וקל חמיה, כל שעור וכל חמץ. דאיכא ברשותי, דלא חזיתהו ודלא ביארתהו, שלא ראיתי אותו ושלא ביארתי אותו, ליבטל ולהווה כעפרה דהרה, שיהיה כמו עפר הארץ. המשנה ברורה אומר שיותר טוב ליבטל ולהווה, להגיד ליבטל ולהווה, הפקר כעפרה דהרה. אני בפירוש הוא מפקיר את זה. יש נוהגים להגיד את שתי הנוסחות, להגיד פעמיים. פעם אחת להגיד בלשון השולחן ערוך, ליבטל ולהווה כהפרעה דהרה, ופעם שנייה להגיד ליבטל ולהווה הפקר כהפרעה דהרה. כי יש מחלוקת ראשונים בגדר הביטול. דעת התוספות מסכת פסחים דף ד' עמוד ב', שביטול זה מדין הפקר. ואילו דעת הר"ן, תחילת מסכת פסחים, שביטול זה גדר אחר. זה שהוא אומר שהוא לא רוצה את זה, וזה בעיניו בלי חשיבות כמו עפר, זה הדין של ביטול. עכשיו, אומר השולחן ערוך, וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י"ד, סוף שעה חמישית, קודם שתגיע שעה שישית. שתגיע שעה שישית נאסר ואין בידו לבטלו. העניין הוא כזה, חמץ בפסח אסור מדאורייתא, גם באכילה וגם בהנאה. ואומרת הגמרא במסכת פסחים, בדף ד' ועוד מקומות, שחמץ בפסח אסור מדאורייתא בין באכילה ובין בהנאה, לא רק בפסח, אלא כבר בערב פסח מחצות היום, חצי היום. חצי היום נקרא בגמרא סוף שעה שישית. מחלקים את היום ל-12 שעות. 6 שעות לפני חצות, 6 שעות אחרי חצות. חצות זה בשעה שהשמש עומדת בראש השמיים. אז מדאורייתא בסוף שעה שישית חמץ אסור באכילה והנאה. חכמים הוסיפו על האיסור מדרבנן, שכבר שעה קודם מסוף שעה חמישית, זה אסור בין באכילה ובין בהנאה. ועוד שעה אחת קודם מסוף שעה רביעית, זה אסור באכילה ומותר בהנאה. מה זה הנאה? הוא יכול להאכיל את זה לבעלי חיים, הוא יכול למכור את זה לגוי, אבל אז לאכול, חכמים הוסיפו על האיסור עוד שעתיים. זה שעתיים זמניות. ובהנאה הוסיפו לאסור שעה אחת. אז מדאורייתא, כל 6 שעות ראשונות זה מותר, כל 6 שעות אחרות של היום זה אסור. מדרבנן, כבר מסוף שעה רביעית אסור לאכול, ומסוף שעה חמישית אסור אפילו ליהנות. אומרת הגמרא, בזמן שזה אסור באכילה וגם בהנאה, כבר אי אפשר לבטל את זה. אז לכן מדאורייתא הוא יכול לבטל רק עד סוף שעה שישית. אבל אחרי שחכמים אסרו לבטל, אסרו בהנאה ואכילה גם בשעה שישית, אז הוא יכול לבטל רק עד סוף שעה חמישית. אומר הרמ"א, ואין לבטל ביום אלא לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצוות שריפה בחמץ שלו. זאת אומרת, אומר הרמ"א, אדם יש לו, יוצא לפי מה שלמדנו, אדם בלילה עושה בדיקת חמץ, מסיים את הבדיקה, אומר את הנוסח של הביטול, וחשוב שכל המשפחה יגידו מיד אחרי הבדיקה לאסוף את כולם, שכולם יגידו את הנוסח של הביטול. אחרי זה ביום הוא עושה שריפת חמץ, כשהוא עושה את מסיים את השריפה, אז להגיד שוב פעם את הביטול. אומר המשנה ברורה, שאם ככה, צריך להיזהר לסיים את השריפה קודם סוף שעה חמישית, כדי שיספיק לבטל לפני סוף שעה חמישית. במשנה במסכת, שואל הגר"א, זהו, לקוח דברי המשנה ברורה מדברי המגן אברהם. אומר הגר"א, לכאורה יש קושייה, זה במשנה מפורשת, בפסחים דף י"א עמוד ב', ששם במשנה כתוב כך. חמש ושורפים בתחילת 6, ורבי יהודה אומר אוכלים כל 4 ותולים כל 5 ושורפים בתחילת 6. והלכה כמו רבי יהודה, מה שמענו כאן זה לפי רבי יהודה, כתוב בגמרא בעירובין דף ו"ב, שבדרך כלל כשיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כמו רבי יהודה. רבי מאיר ורבי יהודה שתיהם היו תלמידי רבי עקיבא. כך מבואר בגמרא במסכת יבמות ס"ח עמוד ב'. אז במשנה כתוב ששורפים בתחילת 6, ואילו אנחנו אמרנו שצריך לסיים לשרוף לפני סוף שעה חמישית כדי להספיק לעשות את הביטול לפני סוף שעה חמישית מהגר"א. מדינא דגמרא את הביטול צריך לעשות רק בלילה אחרי הבדיקה. מפורש בגמרא כך פרסם, צריכים דבר ומבט שזה הזמן של הביטול. ושלא חייבים לעשות עוד ביטול אחרי השריפה ביום. אבל מביא הטור בסימן דף ל"ד בשם הראש, שנהג להחמיר לעשות ביטול פעם שנייה ביום אחרי השריפה. למה? כיוון שהרי הוא משאיר חמץ לארוחת ערב ולארוחת בוקר, אז עלול להיות שמהחמץ הזה נשאר איזה דברים שהוא לא מצא אותם, הוא לא לקח אותם איתו לשריפה, אז שלא יעבור עליהם, אז הוא עושה ביטול פעם שנייה. אז הביטול הזה לא נהג בזמן הדברה. כי את כל מה שצריך לסיים את השריפה לפני סוף שעה חמישית, זה בגלל שהרמה חידש חומרה בשם המעריו, זה מעריוויים, בעניין הביטול שנהג הראש לעשות ביום פעם שנייה, להקפיד את הביטול הזה לעשות רק אחרי השריפה ולא לפני, כדי שיקיים את המצווה של שריפה בחמץ שלו. שעת השריפה מגיעה מצוות תשביטו כל שעור, ביום ראשון, אך ביום ראשון תשביטו כל שעור בבתיכם. אז זה מקיים את המצווה הזאת, אז אם הוא כבר ביטל את זה קודם ועשה את זה הפקר, אז הוא כבר לא מקיים בחמץ שלו את המצווה תשביטו. אז לכן אומר הרמה, קודם לשרוף ורק אחרי זה לבטל. ולבטל אפשר רק עד סוף שעה חמישית, בגלל שבשעה זה אסור בהנאה כבר אי אפשר לבטל. אז מכוח המנהג לבטל פעם שנייה, ובצירוף לחומרה של הרמה בשם המעריוואי, להקפיד להקדים את השריפה לביטול של היום. מזה נוצר החומרה שצריך לשרוף לפני סוף שעה חמישית. אבל מדינה דגמרה שלא היה ביטול פעם שנייה, אפשר באמת לשרוף בתחילת שעה שישית. אומר השולחן ערוך, בביטול היום יאמר דחזיתהו דלחזיתה דביארתהו דביארתה, די. בביטול של הלילה אומר, אני אגיד זה אולי בלשון הקודש יהיה מובן לכולם יותר. הנוסח של הביטול כך, כל חמץ וכל שעור, חמץ זה כמו לחם ובוט, כל דבר של חמץ, שעור זה כמו שמרים וכיוצא בזה שמחמיצים את כל העיסה. כל חמץ וכל שעור שיש ברשותי, שלא ראיתי אותו, ושלא ביארתי אותו, אז יתבטל ויהיה הפקר כאפר הארץ. זה הנוסח שאומרים בביטול של הלילה. בביטול של היום אומרים כל חמץ וכל שעור, שראיתי אותו ושלא ראיתי אותו, שביארתי אותו ושלא ביארתי אותו, כי הוא רוצה את הכל לבטל. בביטול של הלילה הוא לא יכול להגיד את הכל, כי הוא משאיר לארוחת ערב ולארוחת בוקר. ואת זה אם מישהו עכשיו יבוא פתאום לגנוב לו את זה, הוא יגיד לו אל תגנוב, זה שלי, אני צריך את זה, אז איך הדור שלי, זה צריך רק הפקר, אתה לא מפקיר, אתה מפקיר את זה או לא מפקיר את זה, אתה רוצה שומר את זה כדי שיהיה לך מה לאכול, אז זה לא נקרא שאתה מפקיר את זה. אז לכן בלילה אומרים רק שלא ראיתי ושלא ביארתי, אבל כשביום אומרים שראיתי ושלא ראיתי, שביארתי ושלא ביארתי, את הכל. אומר השולחן ערוך בסעיף ד' שלוחו יכול לבטל. זאת אומרת, הוא יכול למנות שליח שיעשה את הביטול בשבילו. ומסביר רמה שאז הוא צריך להגיד, השליח יגיד חמצו של פלוני יבטל, לא החמץ שלי, החמץ של המשלח. אבל הרמה מביא, המשנה ברורה מביא שיש מחמירים. שיש מחמירים שלא מועיל ביטול על ידי שליח. אז זה דעת הבך, זה שיטה שהיה של האחרים שמובא ברן. אז לכן נחמיר, טוב נחמיר שכל אחד יבטל בעצמו. אם אין איש בביתו, יבטל במקום שם. ואם היא לא עושה כן, טוב שתבטל אשתו. לכן מעשה טוב, שבשעה שסיימים את הבדיקה, לאסוף את כל המשפחה ושכולם יגידו ביחד את הנוסח של הביטוי. ואחרי השריפה, שוב לאסוף את כולם, שכולם יגידו את הנוסח של הביטוי. אז להקפיד זה לפני סוף שעה חמישית, יש בלוחות כתוב את הזמן. באיזה שעה זה? סימן תפלמדי סעיף א'. לא בדק בליל י' ד' לבדוק ביום י' ד', באיזה שעה שיזכור מהיום. לא בדק כל יום י' ד' לבדוק בתוך הפסח. לא בדק בתוך הפסח, לבדוק לאחר הפסח, כדי שלא ייקשל לחמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה. ועל הבדיקה שאחרי פסח לא יברך. נמצאים בתקופה שיש מצב קשה מאוד בעולם, אבל צריך עם כל זה להתעורר, לקבל את חג הפסח בשמחה. יש מצווה תעשה דאורייתא ושמחת בחגיך. אבל המצווה הזאת כוללת לא רק לשמוח בחג, אלא גם לשמח אחרים, לשמח את העניים ואת המסכנים. הרמב״ם כותב, אבא כותב על זה, יש שונות מאוד חריפים. אבא בלכות יום טוב. פרק ו' הלכה עם ז' שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג הם שבע ימים של סוכות משמיני עצרת עם שאר ימים טובים. איזה ימים טובים יש לנו? שבועות וראש השנה. כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב, הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים עליו, שנאמר שמחת בחגיך וגומר. אף על פי שהשמחה אמורה כאן קורבן שלמים, כמו שהמברים בלכות חגיגה, יש בכלל את השמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו, כל אחד ואחד כראוי לו. כיצד? וכו'. ממשיך הרמב״ם לפרט איך לשמוח, כולם צריכים לשמוח, כל המשפחה, אבל הוא ממשיך ואומר. וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל, לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קרסו. שומעים איזה לשון? אומר אבא, מי שדואג רק למשפחה שלו, הוא לא אכפת לו על המסכנים ועל העניים, זה לא שמחת מצווה, זה שמחת קרסו. זה לא ושמחת בחגיך, זה שמחת בקרסיך. ועל אלו נאמר, זבחיהם כלחם עונים להם, כל אוכליו יתאמנו כי לחמם לנפשם. פסוק בהושע, פרק ט', ושמחה כזו קלון היא להם, שדבר הזה ראיתי פרש עד פניכם, פרש חגיכם. פסוק במלאכי פרק ב'. לשון חריף מאוד. אני חוזר שוב בלי נדרת לשון הרמב״ם. וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים והאומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה ובנה ואשתו ולא מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קרסו. ועל אלו נאמר זבכם כלחם עונים להם כל אוכליו, יתמאו כי נחמם לנפשם. שמחה כזו קלון היא להם שנאמר זה תתפרש על פניכם פרש רגיכם. עם ישראל נוהגים לפני החגים לדאוג המון המון למסכנים, אבל לצערנו במצב הנוכחי זה יותר מסובך איך לעשות את זה. פחות פוגשים אנשים, גם יש הרבה אנשים שפחות יש להם כסף ביד לתת, פחות יש להם אוכל לתת, הכל מסובך. אבל חייבים למצוא עצות בלי נדר, אני אומר בפירוש הכל במקבל ההוראות הרפואיות, לא שאני אומר פה לעבור על ההוראות, אבל יחד עם ההוראות, בתיאום להוראות, להשתדל לראות איך לעזור למסכנים. יש גמרא במסכת בבא בתרא, גמרא מספרת שם סיפור. משנה במסכת בבא בתרא פרק ראשון דף ז' עמוד ב' על שותפים בחצר, כופים אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. כשיש שותפים בחצר אז יש הלכות מה אחד יכול לחייב, מה אפשר לחייב את כל אחד ואחד להשתתף בהוצאות של צורכי החצר. אז אחד הדברים שכופים אותו לבנות בית שער ודלת לחצר, דלת שלא יהיה פתוח שכל אחד יכול להיכנס, ובית שער יושב שם השומר ומסתכל אם הוא רוצה להיכנס או להחליט אנשים שלו יבואו להציץ בחצר. שואלת הגמרא למה בית שער מעלותאי, זה דבר טוב שיש בית שער, והוא חסידה, היה חסיד אחד צדיק גדול, דאב רגיל אליהו דאב משתאה בעדי, אליהו הנביא היה רגיל לבוא אליו לדבר איתו. איזה זכות שזה, אדם זוכר שפעם אחת אליהו בא ומדבר איתו, אליהו הנביא, זה כבר זכות עצומה. ואותו חסיד היה רגיל שהוא היה בא אליו, היה קבוע, מגיע אליו, לא. אליהו לא מדבר שטויות עם אנשים, אליהו מדבר איתם דברים חשובים מאוד, מלמד אותם סודות התורה, מלמד אותם דברי הנהגות טובות. איזה זכות עצומה. יום אחד עבד בית שער, היה שם אנשים נכנסים לחצר בלי רשות, אז הוא סידר, הזמין פועל, שם בית שער, שיש שם שומר למי לתת כרס לו, ותו לא משתה בעדי, אליהו הנביא הפסיק לדבר איתו. אומר רש"י, למה? מה קרה? לפי שמפסיק בעניים הצועקים ואין קולם נשמע. כשלא היה שם בית שער, אנשים היו באים עניים, צועקים לו, פלוני, תן לנו מה לאכול, תן לנו כסף, הוא היה נותן להם.
אבל אם בשער יש שומר, הוא לא נותן להיכנס, אז הוא לא שומע אותם. אם להם אין כניסה, אם הם לא יכולים לדבר איתו, גם אני אמרתי, אני לא רוצה לדבר איתו. אתה צריך להבין, אותו חסיד היה יותר צדיק מאיתנו. זה לא שסתם מתחזר לעניים, היה שם כנראה כבר מצב בלתי נסבל, בלתי אפשרי, אנשים באו שיבו אותו. בכל אופן, אין. מה הפתרון אני לא יודע, אבל לזרוק סתם את העניים החוצה זה לא פתרון. חייבים תמיד תמיד לעזור למסכנים. מה אתה מסבירה, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות? רש"י, בפירושו לתורה, גם כן מדבר על זה בלשון מאוד חזקה בשם חז"ל. בפרשת ראה, המצווה של שמחת החג כתובה בעיקר בפרשת ראה. בפרק ט"ז, כתוב שם ענייני החגים. אז כתוב שם דבר ראשון על פסח, שמור, פרשת ראה, סוף פרשת ראה בפרק ט"ז, שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה. וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו בצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ולא יראה לך שעור בכל גבוליך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש בו אצלך במצרים. ושלת ואכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. ששת ימים תאכל מצות, ויום השביעי עצרת אדוני אלוהיך, לא תעשה מלאכה. עד כאן חג פסח. לא כתוב פה מצוות שמחה, בשום מקום לא מפורש בתורה שצריך לשמוח בפסח. אז הראשונים כבר שואלים את זה, ואומרים שלומדים את זה בהיקש. יש היקש שהוקשו החגים זה לזה, לומדים את זה מה שכתוב בחג שבועות ובחג סוכות שמחה. שם חג שבועות כתוב. שבעה שבועות, עוד קודם ספירת עומר, שבעה שבועות תספור לך, ואחל חרמש בקמת החל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, משאת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואבתך והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שלושם. וזכרת כי עבד היית במצרים שמרת ועשית את החוקים האלה. אומר רש"י, מה כתוב פה? מי יסמכו? אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה. אז חוץ ממנו עצמו מי כתוב? שמונה. אומר ארבעה זה בנו וביתו ועבדו ואמתו, זה שלו, זה בני ביתו, ועוד ארבעה הלוי והגר והיתום והאלמנה. ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אדם צריך לדעת שהוא משמח את המסכנים, הוא רוצה שמהשמיים יסדרו את המשפחה שלו. ומי לא רוצה שמהשמיים יסדרו את המשפחה שלו? כולם רוצים. אז כמה שיותר לשמח את המסכנים. זה מה שכתוב בתורה על חג שבועות. עכשיו על סוכות. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורדך ומקנך ושמחת בחגיך. אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. גם כאן שוב פעם התורה כותבת את זה. ממשיך הפסוק ואומר שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תקופתך ובכל מעשי ידיך והיית אח שמח. רגילים לשיר בחגים, ושמחת בחגיך והיית אח שמח. צריך לדעת, אין פסוק כזה. יש בפרק דזיין פסוק י' ד' כתוב, ושמחת בחגיך אתה, וכו' וכו'. אחרי זה פסוק ת' כתוב, שבעת ימים את החוג להשם לוקח וכו'. והסוף של הפסוק, והיית אח שמח. זה תחילת, שתי מילים מתחילת פסוק י' ד', וסוף פסוק ת' יש ביניהם המון מילים. יש עוד 11 מילים בהמשך פסוק י' ד'. ועוד 18 מילים לפני והיית אך שמח. זאת אומרת, מפריד בין ושמחת בחגיך לבין והיית אך שמח, מפריד 29 מילים. את מה זה והיית אך שמח? אומר רש"י בפשוטו, אין זה לשון ציווי אלא לשון הבטחה. ותלמודו למדו מכאן לרבות ליום טוב אחרון שמחה. זאת אומרת, התורה מבטיחה לך. אם אתה ושמחת בחגיך ותשמח את המסכנים, אז והיית אך שמח. תורה מבטיחה לך שתמיד תהיה שמח. ומי לא רוצה כזאת הבטחה? כולם רוצים. כל אחד יחפש לראות כל השנה, תמיד, אני מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. איך תמיד לשמח את האחרים, בפרט את המסכנים. יש כאלה שמסמכים הרבה אנשים, אבל כשמגיע אליהם איזה אחד מהמסכנים, זורקים אותו לכל הרוחות. אדרבה, את היותר מסכנים, את היותר אומללים, אליהם המצווה היא פי כמה וכמה לשמח אותם. דבר כמובן בספר הזוהר, שהיוענים שהיו באים, כתוב שם בזוהר שמגיע לבן אדם איזה אדם נצרך מסכן שבא לבקש לו עזרה, זה מתנה ששלחו לו מהשמיים לזכות עכשיו במצווה גדולה ועצומה. והגמרא אומרת מסכת בבא בתרא, דברים נשגבים מאוד על גודל המצווה ועל גודל השכר שיש לעזור למסכנים. יש כאלו עוזרים להם, אבל הם בפנים חמוצות. מצווה לעזור, זה בפנים יפות. הגמרא אומרת, בסדר דבר בתרא, דף ט עמוד ב. אמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. זאת אומרת, השכר של לפייס אותו בדברים זה עוד יותר מהשכר של לעזור לו בכסף. צריך גם זה וגם זה, אבל לעודד אותו. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות דכתיב, זה בהפטרה של יום כיפור בבוקר, בישעיהו פרק י"ח. הלא פרוס לרעב לחמך, ואני מרודים תביא בית ותראה ארון וחסלו וצריכה לא תתעלם. זה איפה יש שש ברכות? זה בחור מוסיף פסוק חסר בגרסה שלנו, שעל זה נאמר, אז יבקק השחר אורך, ואוכתך מהרה תצמיח, ועלה לפניך צדקך, וכבוד השם יעשיך. וכתיבה זקרה והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. זה הכל, זה שכר על זה שהוא עוזר להם בעזרה כספית, כמו שכתוב שם הפסוק. ותפק לרעב נפשך וזה שתענה צביע וזרח בחושר אורך ואבטך בצהריים. והמפייסו, בדברים ב-11 ברכות שנאמר, ותפק לרעב נפשך. ונפש נענה תשביע. וזרח בחושר אורך והפלטך כצהריים. נחכה השם תמיד, נשביע וצחצחות נפשך, ועצבותיך את המצוית גם רבה, כמו צבא אלה שלא יחזרו במיו. בנו ממך חורבות עולם ושדה דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ ושובב מצוות לשבת. אז תפק לרב נפשך, זה פיוס בדברי נחומים, נפתח רגע בלי נלחום לסוג ישעיה. קוראים את זה בהפטרה של יום כיפור בבוקר, הרבה סיבות, אחת מלראות לנו כמה הדברים האלה חשובים. יום כיפור, כל אחד מחפש לעשות חשבון הנפש, מה לתקן. אז כתוב בפסוק, במיוחד פסוק ז', הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכסיתו, ומצרך לא תתעלם. זה כל מיני אפשרויות של עזרה כספית, כל מיני אופנים של עזרה כספית. ואז את זה כתוב בברכות. זה היה פסוק מיוחד פסוק ז', הברכות מיוחד פסוק ח'. אז יבקע כשחר אורך, ברכותך מהרה תצמח. והלך לפניך צדקך, כבוד ה' יאספך. אז תקרא ה' יענה, תשמע ויאמר הנני. אם תשים בתוכך מותה, שלח אצבע ודבר רבי. אז פסוק י' כתוב, מתפק לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע. זה אומר רש"י, אז מתפק לרעב נפשך, ותנחומי דברים טובים. עוד אותו בדיבורים. ואז למה כתוב? וזרח בחושך אורך והפלטך כצהריים ונחכה אדוני תמיד והשביע בצחצחות נפשך וצוותיך החליץ והיית כגן רבה וכמוצא מים אשר לא יחזו במיו ובנו לך חורבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקורא לך גודר פרץ ושומם בפלטות לשבת. זה י' א' דברים. וזרח בחושך אורך ופלטך כצהריים נחכה השם תמיד, מספיר צחצחות נפשך, עצמתך יחליץ, והיית כגן רבה, וכמוצא מים אשר לא יחזרו במיו, ובנו לך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ, ושובב מצוות לשבת. זה 11 ברכות. אז זה לקוח כל הממראה הזאת, על פי הפסוקים בישעיהו, פרק מ"ח, מפסוק ז' עד פסוק י"ב. שישה פסוקים. פסוק ז' מדבר על עזרה כספית, ואז כתוב על זה ברכות מפסוקים ח' וט', שישה ברכות. החצי הראשון של פסוק י' מדבר על עזרה בדיבור, ואז כתוב על זה 11 ברכות, בהמשך פסוק י' ופסוקים י' א' י' ב'. ז' ח' וט' זה הולך על עזרה כספית עם שש ברכות וי' י' א' י' ב' על עזרה בדיבור עם 11 ברכות. אז זה אומרת הגמרא, הממה ברכות, מה בברכות רדפת עמוד ב'. אמר רבי יצחק, כולה נותן פרוטה לנדבר בשש ברכות ומפייסו לדבר בפרק י' ברכות. תן פרוטה לנדבר בשש ברכות, תכתיבה לו פרוס לרעב לחמך.